היום שבו ים המלח יגיש נגדנו תביעה. כתבתו של ניר חסון. הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית שלומי גילר. עותר מספר 6 בבגץ 466 נגד תוכנית הבנייה בגבעת מצפה נפתוח בירושלים ב-2005, לא היה אחד שמתייצב בדרך כלל בבתי המשפט. העותר 6 הוא הצבי הישראלי, ששמו הלטיני הוא גזלה גזלה, נכתב בעתירה. לפחות 30 פרטים של המין הצבי הישראלי חיים באזור מצפה נפתוח, ולכן הם ייפגעו באופן ישיר מאישור התוכנית. שופט העליון, אליקים רובינשטיין, דחה את בקשתו של הצבי לקבל את יומו בבית המשפט. יש להבחין בין עצם הרעיון הראוי והנכבד של שמירה על בעלי חיים ואי פגיעה בהם, כתב רובינשטיין, לבין השאלה אם בעל החיים הוא צד ישיר לעתירה או להליך שיפוטי אחר, שהרי אין בידו, בין השאר, לייפות את כוחו של מייצג או להפעיל שיקול דעת כדרך בני אנוש, או, ואם חלי, לשלם הוצאות שעלולות להיפסק אם תידחה העתירה. מאז, ככל הידוע, לא הוגשו הליכים משפטיים בשמם של בעלי חיים בישראל. אך ב-2013 פסק שופט בית המשפט המחוזי בחיפה, דניאל פיש, כי ראוי שלכלבים יהיה מעמד משפטי דומה לזה של חסרי ישע. בינתיים, במערכות משפטיות בעולם, החלה להתפשט המגמה של מתן אישיות משפטית גם ליצורים לא אנושיים, שאינם יכולים על פי מבחנו של השופט רובינשטיין, לחתום על ייפוי הכוח או לשלם הוצאות. השימפנזה סיסיליה הוקרה על ידי בית המשפט בארגנטינה כישות משפטית, ובית המשפט הוציא צו הביאס קורפוס שמחייב את שחרורה מגן החיות. בקשה דומה נידונה בבית המשפט בניו יורק בנוגע לפילה הפי. הדוב צ'וצ'ו בקולומביה זכה גם הוא להכרה בבית המשפט. אבל בשנים האחרונות החלו תובעים ושופטים ברחבי העולם להרחיב את הזכות הזאת לא רק לבעלי חיים, אלא לטבע עצמו, למערכות אקולוגיות, לנהר, לים וליער. בעולם משפטי שכזה, לא רק הצבי יוכל לתבוע את הרשויות על כך שהן מסכנות את המשך קיומו, אלא גם המעיין. מה יקרה ביום שבו ים המלח בעצמו יתבע את מדינת ישראל או את האחים עופר על המים שגזלו ממנו? המסמך פורץ הדרך ביותר בתחום הזה הוא החוקה של מדינת אקוודור מ-2008. לטבע, או פאצ'ה ממה, עם האדמה, ישות מהאמונה של השבטים הילידים במדינה, היכן שחיים מתרבים ומתרחשים, יש את הזכות האינטגרלית לכבוד, לקיום, לשמירה והתחדשות של מחזורי החיים, נכתב בפרק השביעי בחוקה. על סמך הסעיף הזה קבע בית המשפט החוקתי במדינה לפני כחודש, כי יש לבטל תוכנית להקמת מכרה חדש ביער גשם. בשל התרבות הילידית באמריקה הלטינית שמענישה את הטבע, התפשט טרנד מתן זכות העמידה לטבע בבתי המשפט בדרום אמריקה. בית המשפט העליון בקולומביה הכיר בזכות יערות האמזונס להתקיים כישות בפני עצמם. בארגנטינה דן בית המשפט בתביעה להכיר בזכויותיה של דלתת הנהר הענק פרנה להתקיים ללא פגיעה. הכרעה בתיק טרם התקבלה. בפירו ממתין תיק נוסף להכרעה בנוגע לזכויותיו של יער הגשם במדינה. גם בהודו זכו קרחוני ההימלאיה, יערות ושני נהרות, בהם הגנגס הקדוש, להכרה הדקלרטיבית כישויות משפטיות בבית המשפט. נעשו כמה ניסיונות להעביר את הגישה הזאת גם למערכת המשפט האמריקאית, אך לרוב הם לא צלחו. ב-2017 דחה בית המשפט הפדרלי בקולורדו תביעה שביקשה להכיר בנהר הקולורדו כבעל ישות משפטית שיש להגן עליה. ב-2019 אישרה מועצת העיר טולדו שבאוהיו את מגילת הזכויות של אגם אירי, במאמץ להגן עליו מפני זיהומים. המגילה מנוסחת כמו החוקה האמריקאית. אנו, אנשי העיר, מצהירים בזאת כי אגם אירי ואגן הניקוז שלו מהווים מערכת אקולוגית שבה תלויים מיליוני אנשים ואין ספור מינים בבריאות, מי שתייה והישרדות, נאמר בפתיחת מגילת הזכויות. בהמשך נאמר מפורשות כי לאגם ולאגן הניקוז יש את הזכות להתקיים, לסגשג ולהתפתח באופן טבעי. אבל שופט פדרלי ביטל את מגילת הזכויות הזאת. ניסיון דומה נעשה לפני שנה על ידי מועצת שבט ילידים בקוויבק, קנדה, שהעניקה 9 זכויות לנהר שעובר בשטחה. מדינה פורצת דרך נוספת בנושא היא ניו זילנד. גם היא, כמו מדינות דרום אמריקה, נזקקה לילידי המאורים ולאמונות שלהם כדי להכיר בנהר השלישי בגודלו במדינה כישות משפטית עצמאית. ב-2017 הכיר הפרלמנט שלה בעקבות הסכם עם נציגי המאורים בנהר וואנג נוי כישות אינדיבידואלית בעלת מעמד משפטי עצמאי. על פי ההחלטה, לנהר יהיו את כל הזכויות, החובות והחירויות שנובעות מההכרה באישיות המשפטית שלו. לנהר מונו שני אפוטרופסים, נציג הכתר, הממשלה הניו זילנדית, ונציג הילידים המאורים. בהחלטה נאמר כי הנהר זכאי לזכויות באותו מובן שבו תאגיד זכאי לזכויות במערכת המשפט. הכרה במעמדם המשפטי של בעלי חיים וישויות טבעיות לא צריכה להיות מוזרה למי שמכירים בכך שלחברות, תאגידים ומדינות יש זכויות וחובות כמו לבני אדם. למעשה, חלק גדול מהמערכת הכלכלית, החברתית והמשפטית שלנו מבוססת על ישויות לא אנושיות שמתנהלות זו מול זו. כך קורה למשל כאשר תאגיד בשם עיריית תל אביב תובע תאגיד אחר, מסחרי, בשל חובות מיסים או הפרת החוק שחוקק תאגיד שלישי בשם מדינת ישראל. למעשה, הכרה בתאגידים כבעלי זכויות משפטיות שהחלה בסוף ימי הביניים נחשבת לאחת מפריצות הדרך הרעיוניות שאפשרו את השגשוג הכלכלי של המאות האחרונות. רבים בתנועה הסביבתית טוענים שההכרה הזאת הלכה רחוק מדי והעניקה זכויות נדיבות מדי לתאגידים מסחריים, כמו למשל הזכות לחופש הביטוי, גם אם החופש הזה כולל הכחשת אקלים או הכחשת נזקי האישון. אם אנחנו מאפשרים לגוף אמורפי בשם חברת קיל להיות מיוצג על ידי עורכי דין ולוביסטים בכנסת ובבתי המשפט, למה אי אפשר לאפשר לגופים פחות אמורפים, כמו ים המלח או מפרץ חיפה, להגן על עצמם? אנשים צוחקים על זכויות של הטבע, אבל מה עם זכויות של חברות? זה הדבר הכי מלאכותי שיש, אומרת עורכת הדין רחל אדם, שניסתה להביא את הצבי לבית המשפט העליון. אדם, לשעבר סגנית היועץ המשפטי של המשרד להגנת הסביבה וכיום פעילה סביבתית, אומרת כי כשהתחילו את הפיקציה הזאת במאה ה-16, שופטים לא רצו לקבל את זה. היום השופטים מכירים בכל הזכויות של חברות. למה נותנים זכויות למשהו שלא קיים בכלל? זה פשוט לא פייר. כך או כך, הערכה היא כי תביעות כאלו ילכו ויתגברו בד בבד עם התגברות תופעת הגשת תביעות משפטיות נגד חברות מזהמות בשל אחריותן למשבר האקלים ולפגיעה במגוון הביולוגי. אחת ההתפתחויות שמסייעות לכך היא השתרשות תפיסת שירותי המערכות הטבעיות בשיח הסביבתי והמשפטי. התפיסה מצביעה על המרכיב הכלכלי של הטבע שמספק לאנושות אין ספור שירותים חיוניים בחינם, אבל כאלה שניתן לתמחר אותם. כמו למשל שירותי האבקה, סילוק זיהומים, אספקת חמצן, קירור ועוד. אם ניתן לתמחר את השירותים שמעניק לנו עץ ולמדוד את כמות החמצן שהוא משחרר וכמות הפחמן שהוא קולה, אז כבר יותר קל לחשוב עליו כעל ישות משפטית. בשיח העולמי עולות גם שאלות מורכבות בנוגע לסוג המעמד המשפטי שיש להעניק לאותן ישויות. האם למשל נהר שמציף עיר צריך גם להיענש או לשאת במחיר השיקום? או שיש להעניק לו מעמד דומה לזה של ילדים וחסרי ישע שזכאים להגנה אבל לא מוטלות עליהם חובות? ישראל, מסכימים המומחים, נמצאת הרחק מאחור במהפכה הזאת. חלק מהסיבה לכך היא שבישראל יש זכות עמידה רחבה יחסית, כך גם מי שלא נפגע באופן ישיר מפגיעה סביבתית יכול לתבוע באמצעות אחד מהארגונים הסביבתיים או באמצעות תביעה ייצוגית. אבל על פי המבחנים שהציב השופט רובינשטיין, אין הרבה סיכוי שישות שאין לה חשבון בנק תוכל להיות מיוצגת בבית המשפט בישראל בשנים הקרובות. למרות זאת, ישנה התקדמות מסוימת גם בישראל בהכרה באוניברסליות של הפגיעה בטבע. בדצמבר 2014 אירע אסון דליפת הנפט בשמורת עברונה שבערבה. באסון נשפכו כ5 מיליון ליטר של נפט לתוך שמורת הטבע הרגישה מתוך צינור של חברת קצא. בתביעה ייצוגית שהוגשה לאחר מכן, לא ביקשו הטובים להכיר בשמורה כבעלת דין, אבל הם הצליחו להרחיב מאוד את הנזק שנגרם, החל מחסימת הכביש בליל האירוע, דרך נשימת אדי הדלק על ידי חלק מהם, ועד לפגיעה הפוטנציאלית בחירותם של אזרחי ישראל לטייל בשמורה. ההרחבה הזאת הביאה להסכם פשרה חסר תקדים, שבמסגרתו התחייבה קצא לשלם 100 מיליון שקל לשיקום השמורה ולפיצוי התובעים. הראינו שהפגיעה המרכזית הייתה בעצי השיטה, הבעיה הייתה שהזרעים של עצי השיטה שבקרקע נפגעו בגלל שכבת הנפט והם לא ינבטו. אז בעוד 50 שנה יחל תהליך של הכחדת השמורה. מסביר עורך הדין אסף פינק שהגיש את התביעה נגד חברת קצא. אנחנו יודעים את זה כי ב-1975 היה זיהום שלא טופל באותו אזור וראינו שזה מה שקרה שם. אז אנחנו מדברים על אירוע שהנזק שלו יתגלה בעוד 50 שנה. איך אתה מתמחר את זה? חלק מהפיצוי היה סביב הנזק הזה. העובדה שהגענו לסכומים האלו זה מפני שהראינו שיש נזק למשאבי טבע. עורכת הדין רחל אדם מתכננת לנסות להביא לראשונה את הגישה שרואה במערכות טבע ישויות משפטיות גם למערכת המשפט הישראלית. למשל, בנושא תוכנית הבנייה רכס לבן בערי ירושלים. אם התוכנית הזאת תאושר, אני מתכננת להגיש עתירה בשם עין לבן והמעיינות האחרים. לצבי היה מעמד משפטי מסוים כי הוא חיה מוגנת, הוא ערך טבע מוגן. לגבי עין לבן אפשר לטעון שבגלל שהוא בגן הלאומי נחל רפאים, אז הוא מוגן. השינוי לדברי דוקטור אדם נחוץ פשוט מפני שהמערכת הנוכחית נכשלה כישלון צורב בהגנה על הטבע ועל האנושות. הראיה לכך היא המשבר האקולוגי, משבר האקלים ודעיכת המגוון הביולוגי בכל מקום בעולם. מערכת החינוך שלנו והחוקים שלנו, כל המערכות שלנו, הכל מכוון כדי קודם כל לעודד צמיחה כלכלית. אבל מאיפה הצמיחה מגיעה? מהטבע. יחד עם הצמיחה יש את העיקרון של האדם יש בעלות על הטבע, אז הוא יכול להרוס אותו, אומרת דוקטור אדם. היום אנחנו יודעים שהמערכת הקיימת נכשלה בגדול בהגנה על הטבע. אם היינו מתחילים לחשוב שלטבע יש זכויות, כל החשיבה שלנו תתחיל להשתנות. איזו חוצפה יש לוועדה לתכנון ובנייה לתכנן שכונה שיודעת שתייבש את המעיינות? התפיסה האנתרופוצנטרית שרואה בטבע כמשהו שנמצא רק כדי לשרת אותנו, נסדקת בכל החלטה כזו, אומר דוקטור אמנון קרן מהקליניקה לצדק סביבתי ולהגנה על זכויות בעלי החיים באוניברסיטת תל אביב. יש הפנמה שהפגיעה בטבע פוגעת בסופו של דבר בבני האדם. משבר האקלים ומשבר מגוון המינים עוזרים לשכנע את השופטים שדרושים כאן מהלכים עמוקים יותר, הגנה רחבה יותר ממה שניתן לטבע עד היום. מכשול נוסף של מערכת המשפט הישראלית בנושא הזה הוא שהתרבות נעדרת לרוב את התפיסות הרוחניות שמענישות אלמנטים בטבע. עורך הדין פינק מנסה למצוא דוגמה שישראלים התחברו אליה. זה כמו שאם מישהו היה פוגע בהר הבית, אז אנשים דתיים יגידו שיש ערך למקום עצמו. מנגד, עורך הדין עמית ברכה, מנכ"ל עמותת אדם טבע ודין שנאבק כבר שנים ארוכות בבתי המשפט למען הטבע, חושב שאין צורך במתן זכויות לטבע כדי להגן עליו, אך יש צורך לשכלל את ההגנות הקיימות שמתחשבות בממשק בין האדם לטבע. הדרך הטובה ביותר לעשות זאת היא בחקיקת חוק יסוד ההגנה על הסביבה. אפשר לחשב את הנזק שנגרם לעברונה, כמה עולה לשקם. אבל אלו רק עלויות ישירות. בעלויות החיצוניות אתה מחשב גם את האובדן של יכולת הציבור להנות מהמקום. גם כאן אתה יכול לחשב כמה אנשים נכנסים ביום, כמה זמן השמורה תהיה סגורה. אבל יש גם נזק למי שמעולם לא ביקר ומעולם לא התכוון לבקר בעברונה. כי הזכות שלו נפגעת, כי אני חי במדינה שזה בין היתר ההון שלה. יש לי 1/10 מיליון משמורת עברונה, וזה נלקח ממני. כך אני יכול להגן באופן חזק יותר על הטבע. היום שבו ים המלח יגיש נגדנו תביעה. כתבתו של ניר חסון, הקריינית יפעת ניב ברק, הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית שלומי גילר.